הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יותר יהודי ממך. בהגשת אלכס ריף ומרדכי אסקין.
ברוכים הבאים לפודקאסט החדש שלנו, יותר יהודי ממך. הפודקאסט הראשון שמספר את הסיפור שלנו, 1.2 מיליון ישראלים דוברי רוסית, בנושאי דת ומדינה בישראל. אני אלכס ריף, מנכלית עמותת לובי המיליון, ואיתי נמצא...
מרדכי אסקין, מנהל תחום דת ומדינה בלובי. שלום לכולם.
בכל פרק נבחר סיפור אחד, ונצלול לתוך סוגיות של דת, זהות, מדינה, דרך סיפורים אישיים, היסטוריה ומדיניות, ונעיר לכם את הסיפור היהודי שלנו. בואו נתחיל. אז מרדכי, בוא נתחיל במשחק. כל אחד אומר את הסטיגמה הכי רעה שהוא שמע על דוברי הרוסית בישראל, ומנצח מי שנשאר אחרון. מתחילים?
אוקיי, אני בן גובר מהנוביגוד, אז אלכוהוליסטים.
זונות?
כולם רופאים ומהנדסים, אמר המשורר.
כולם עובדי ניקיון והבטחה?
כולם לובשים טאפצ'קי.
אצלי זה נכון, אגב. כולם רוסים מסריחים?
סוכני קגב היה לך? מרגלת?
אצלי דווקא כולם עדיין מפחדים מהקגב, זה לא בדיוק. לכולם יש סבתא בסלון.
אצלי גם במטבח, גם בחוץ. באמת גידלה אותנו.
גם אותנו, באמת. יש לי עוד אחד. בחיים לא קר להם.
שזה לא נכון, כי ברוסיה היה חימום. ופה אין חימום, אין בידוד בקירות.
אני מאוד אוהבת את החורף, זה נכון. יאללה, תורך, עשיתי אפילו שניים ברצף.
אוקיי, שני ילדים וכלב, אז אני פה חריג, כי אנחנו שבעה, רגע, מכל הצדדים שמונה. גויים, אז אני פה עם כיפה, בחור ישיבה חרדי. הכי מגניב שהיה לי, אחד אחרון. זה, אומרים לך בכיתה, אתה לא יהודי, אתה זה, ואז אתה צריך להגן על עצמך, ואז המורה אומר לך, אתה מרביץ כמו גוי.
וואלה,
וואלה. שזה כאילו, זה החריג. אוקיי.
באופן כללי, אוכלים חזיר ביום כיפור, נראה לי זה הכי נמוך שאני מכירה. תראה כמה דברים יש סביב דת מדינה. המון סוגיות על היהדות שלנו.
וזה מתחבר כאילו, אתה זר, אתה שונה, אז אתה לא שייך, אתה לא יהודי. כאילו זה רצף כזה של אתה אחר.
אז תופתע לדעת שבישראל יש 800 אלף ישראלים, יוצאי מדינות ברית המועצות לשעבר, עולה שנות ה-90 ואילך, שהם הוכרו כיהודים עם עלייתם. ולמרות זאת, חדשות לפרקים דוחפים אותנו החוצה מהעם היהודי, אנחנו נדבר על זה הרבה, דרישות להוכחת יהדות, נישואים, גירושים, קבורה. יש עוד 500,000 שהם מה שאנחנו קוראים לו זרע ישראל, בנים לאב יהודי או לסב, או נכדים לסב יהודי, והם בכלל תורקים בפניהם את הדלת לעולם היהודי, גם גיור מורכבים, קבורה מחוץ לגדר. והיום בפרק שלנו אנחנו הולכים לדבר על בירורי היהדות שאנחנו היהודים עוברים. ננסה להבין איך הפכנו לקהילה שצריכה להצדיק את עצמה בכל צעד, מהעלייה ועד הרגעים הכי אישיים בחיים שלנו. לידה, נישואים, קבורה. או בתכלס, אתה יודע, אנחנו נתמודד עם השאלה שתמיד שואלים אותנו, מאז שעלינו לארץ, מה היא? האם אתם רוסים? סתם, זה לא...
תגיד, אתה יהודי?
בדיוק, השאלה. אז בתור התחלה, מרדכי, ספר לנו קצת, קודם אתה יהודי? סתם, סתם.
אז אני יהודי בקשרות מהודרת, קשרות בדת. יהדות הרי נקבעת לפי אמא. אז אני התמזל מזלי להיוולד לאמא הנכונה, שנולדה לאמא הנכונה, אפילו שאבא שלה לא היה יהודי. אבא שלי לא התמזל מזלו. אבא שלו היה יהודי. אמא שלו לא הייתה יהודיה. מה זה אומר? שהיה לו שם משפחה יהודי, הוא סבל מאנטישמיות, אבל לא היה יהודי, היה צריך לעבור גיור. אני, כאמור, התמזל מזלי, סבתא יהודיה, ואני כבר פה בארץ, גדלתי בחינוך חרדי. עם כיפה, ישיבות חרדיות. השאלה תמיד אם אתה יהודי נשארה עד הסוף, לאורך כל הדרך. וכשבאתי להתחתן ברבנות, אז באמת שאלו אותי כזה, רגע, תביא את אמא שלך, ואמא שלי הגיעה, אז כששואלים אותה, איך קוראים לאמא שלך? דינה, וואלה, שם יהודי יש לאמא שלך. מאיפה היא? מאיפה המשפחה? גייסין, אוקראינה, אוקיי, סבבה, שטייטל, אוקיי, מעולה. אחרי זה, בגירושין שלי, הרי הם כל הזדמנות מחפשים לבדוק אם אתה יהודי, אז בגירושין שלי כזה, הדיין היה פשוט אבא של חבר שלי מהישיבה, אז הכל היה סבבה.
וואו, 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 וואו. איזה דבר. טוב, אז תראה, זה ממש...
אני חושב שאני lucky Jew בהיבט הזה, כי די עבר לי חלק, אבל זה תמיד מתחבר לסימן שאלה, כאילו יש כאן שתי שכבות, אתה חברתי, תרבותי ובירוקרטי, וזה מזין אחד את השני. אז בסוף זה שאתה מגיע בחתונה, וגם ברגע קשה, ואתה צריך לעסוק באם אתה שייך או לא, אז זה תמיד מציף לך ומזין לך את, את מה שנאמר לך כילד, כנער, וזה בעצם כאילו המסע המתמשך של ממסך הברזל למסך הברזל השני שלנו. ומה איתך?
אז אני עליתי לארץ בגיל 5, גם מאוקראינה. המשפחה שלי מגיעה מהשטייטלים הכי ככה ידועים, ויז'ניץ, סדיגורה, שרגורוד, וגם מערים מויטבסק, מצ'רנוביץ, שם נולדתי.
בשירות לתל אביב.
והאמת שלא, לנתניה.
אה, אוקיי.
אבל שנים הייתי במאבק להיות ישראלית, אתה יודע, לא רציתי לדבר ברוסית, לא רציתי להכיר את השורשים, הייתי באיזה מסע כזה, לוודא שאני מספיק מתנדבת, מספיק קצינה בצהל, מספיק סטודנטים באוניברסיטה העברית. ודווקא כשגדלתי עם הסטיגמות של מה זה להיות רוסיה, דוברת רוסית, אז נגיד הסטיגמות של כל הרוסיות זונות, היה מאוד מאוד חזק, אז מאוד מאוד אהבתי לשמוע את המחמאה בגרשיים, את לא נראית. להרבה זמן להבין שזו לא מחמאה, אבל כי מבחינתי זה בעצם אומר שאני לא נופלת לסטיגמות האלה. אבל לא משנה כמה ניסיתי להיות צברית, כשנכנסתי לבתים של בני הזוג שלי, של הרוב היו צברים, השאלה הראשונה שהייתה נשאלת בפנים שלי, או שלא בפנים שלי, לפעמים גם בפנים שלי, זה האם את יהודיה?
לא שאלו כזה, רגע, מאיפה את, מאיפה אימא, כזה?
לא, לא, או בפנים או לא, כן, ממש ככה. ורק כשהכרתי את מי שלימים יהיה האבא של הילדים שלי, אז הבנתי שבעצם זה המאבק האמיתי שלי בישראל, זה הוא בכלל לא הוכיח שאני יהודיה, לא הסיפור של הישראליות. אבל כשהחלטנו להתחתן, היה מאוד מאוד ברור לנו שאנחנו לא מתקרבים לרבנות. כי למרות שבן זוגי ממשפחה דתית, עצמו גדל בישיבה, בוגר עצמו, אח שלו גר בישוב דתי, כל זה היה ברור לנו שאני לא מוכנה להעביר את המשפחה שלי את ההשפלה, שבבירור יהדות ברבנות. אז היום ברוך השם, אנחנו משפחה ברוכת שלושה ילדים.
יש גם כלב.
וכלב, נכון. ואני עדיין רווקה בתעודת הזהות.
אגב, שמת לב שאת מתארת פה עוד מסע במקביל, כאילו יש את עליות יהודי, שאני באמת שגדלתי באזורים דתיים שהם כזה, רואים את עצמם כיהודים יותר, נגיד יהודים ישראלים כזה, אז באמת המסע שלי היה סביב, אתה יהודי, לא יהודי, אבל את מספרת גם משהו מקביל, של גם להיות ישראלי, שיש כאן שתי שכבות, להיות ישראלי, להיות יהודי, מול החברה ומול הממסד. יש כאן כמה רבדים.
אולי היינו צריכים לקרוא לפודקאסט הזה יהודים במבחן. במבחן, באופן כללי.
ואנחנו, כידוע, אוהבים לקבל רק 100 במבחן. אז להיות ישראלית קיבלת 100, אבל לעבור את המבחן, יהיו את המת, אני למבחן הזה לא ניגש.
לא מוכנה, זה משפיל נורא.
לא צריכה.
אז יאללה, בוא נצלול לעומק.
בוא ננסה להבין, אבל מה התהליך הזה גורם לאנשים להרגיש. כלומר, אוקיי, אני הלך לי חלק, את לא התנסית בזה, אבל בוא ננסה להבין מה קורה למי שעלה לארץ בגיל 10, וניסה גם כמוך להיות מאוד ישראלי, הוא גדל בתודעה שהוא מאוד יהודי, ופתאום ברגע הכי מרגש בחייו, סוף סוף, הוא עומד פה להקים בית, לתת שורשים, והי, אתה שייך לפה בכלל? אתה יהודי? אז אנחנו שמחים להריח את לב קוגן. לב עלה לארץ כאמור בגיל 10 יחד עם ההורים שלו, והוא כיום מפיק אירועים וכותב.
שלום שלום.
שלום לב. יש לך סיפור ייחודי על תהליך ברור היהדות שעברת, אני תכף אשמח לשמוע, אבל לפני זה החוקר רוצים לשמוע אתנו קצת משהו על המשפחה שלך שם, איך זה היה בברית המועצות לשעבר, מה התודעה היהודית שגדלתם לפיה.
אז קודם כל אני חושב שהסיפור שלי לא ייחודי בשום צורה, אני עוד קול, אני בא ממשפחה של רבנים אי שם מפעם, מהשטטל, גם יש איזו קרבה משפחתית מאוד רחוקה לרבי מלובביץ', וכאילו כזה גדלנו, אני גדלנו על ברכי היהדות, היה סרוויזים שעברו במשפחה דורות, סרוויזים מיוחדים לפסח.
סרוויזים זה מתכונים?
לא, סרוויז זה סט כלים.
זה הדתי, החרדי שואל.
נורא והיום. בכל מקרה, סרוויז,
שהוא
מוצאים אותו רק בפסח מהארון, וזה במדינה שבה אסור לעשות חופה ואסור להגיד שאתה יהודי, ובמדינה שבה אתה נראה מאוד מאוד יהודי, וכשאתה הולך, יודעים שאתה יהודי, גם אם אתה בן 10.
וקוראים לך לב קוגן.
וקוראים לי לב קוגן, שזה גם נורא היום. אבל באמת, אבא שלי היה מכין מצות בסתר בבית הכנסת הגדול של סן פטרסבורג, שהוא הילד, והיהדות הייתה שם, צמים ביום כיפור, בתשעה באב, ואני לא דתי, כן? אנחנו לא דתיים, אבל אנחנו היינו מאוד מאוד יהודים שם.
הרגשתם אנטישמיות?
כן, בטח.
איך למשל?
אמא שלי העיפו אותה מהלימודים בגלל שהיא יהודיה.
וואו.
סבא שלי הולך מכות מדי פעם, הוא היה איש גדול, אז הוא היה מרשה לעצמו, עם אנשים שהם היו מעליבים ויורדים עליהם. ולמעשה, ההחלטה לעלות לישראל הייתה אחרי שהמחנכת שלי קרא לאמא שלי, ואמרה לה, מעכשיו שלא ילך לבד לבית ספר.
וואו.
שהוא צריך ליווי, ושיש סיכונים ואיומים, וזה כאילו אמא חזרה הביתה ואמרה, עד כאן.
אז אתם עולים לארץ, ואתה ילד בן 10, כמונו אני יודעת, מנסה להיות ישראלי ולג'נגל.
לא סתם מנסה, רצה שיעשו לו ברית מילה.
וואו.
לא סתם, כאילו איזה חשיבה מוזרה לילד בן 10.
לא פשוטה, לא פשוטה.
כן, סליחה, תמשיך.
זה הרצון כל כך להיות חלק, אני מבינה. כל אחד עשה מאיתנו את הוויתורים, חלקנו, יש לי כזה חלק בשיר, אני למדתי כשרות סביב שולחן השבת, ואתה על שולחן ניתוחים, מלאכי הגדול. כאילו, כל אחד למד את הכשרות בדרך הכואבת שלו, ואתם באמת הגברים בדרך הכי כואבת שאפשר לחשוב עליה. ואז אתה מתבגר ורוצה להתחתן. ומה קורה?
אז הייתי די תמים. חשבתי שיש לי אישה שאני אוהב. מתחתנים? הצעתי נישואין בספונטניות. ואז זה התחיל. אני פעם הייתי אומר הרבנות, אבל היום יותר נוח לי להגיד המדינה. קרה לי בעצם להוכיח שאני יהודי. הם ביקשו לכתוב את הסיפור של המשפחה, להביא תמונות של מצבות, להביא תמונות של ארוחות חג ברוסיה, להביא עדים, שלושה עדים שיעידו שאני באמת יהודון, משהו שכאילו שם הייתי צריך להסתיר, ופה בא לי להיות בגאווה עם זה שאני יהודי, אבל לא מרשים לך. ואז כשהגענו כבר לרבנות עם העדים, שדרך אגב לא קראו להם בכלל, כאילו הם נשארו בחוץ, לא שאלו אותם שאלות, כאילו זה מכסתכים את עצמם.
זה צ'קליסט בירוקרטי של...
כן, ואז הכניסו אותי לחדר צדדי עם איזה רב, והוא התקשר לסבתא שלי, זכרונה לברכה, שהייתה כבר לא בשיא הכושר השכלי, והתחיל לשאול את השאלות מכשילות. מה את אוכלת בארוחת החג של יום כיפור בבוקר?
וואו.
עכשיו, אישה בת...
באיזה שפה הוא עשה את זה?
הוא עשה את זה ביידיש.
ביידיש.
עכשיו, היא עונה ביידיש. עכשיו, גם היידיש שלה כבר הייתה לא טובה, כי היא באמת הייתה...
מבוגרת.
מבוגרת.
ומאוד מפוחדת מזה שגורם ממשל מתקשר אליה לשאול שאלות. ומי שגדל
בברית המועצות זה אימא. עמדתי שם, והרגשתי פשוט השפלה מטורפת. מה? בשביל זה הבאתם אותנו לפה? כי הרי אתם הבאתם אותנו לפה. לפני, כאילו, היום כבר 35 שנה, אבל אני חושב שבקלות הייתי יכול להפוך להיות קורבן של הסיפור הזה. זה לא גרם לי להיות אקטיביסט גם בנושא, אבל זה גרם לי להתרחק מהמדינה.
באיזה מובן?
אתם לא תחליטו, אני אחליט ואני אעצר את העולם שלי סביבי.
זאת אומרת, לא התחתנת בסוף?
לא, התחתנתי.
התחתנת?
התחתנתי לא סתם, הבן של הרב לאו חיתן אותנו.
וואו.
כאילו עכשיו הוא גם היה הרב לאו בעצמו, אבל זה היה לנו מאוד חשוב. ההורים שלי לא עשו חופה, וכשהם היו נשואים 30 שנה, עשיתי להם הפתעה, עשיתי להם אירוע עם חופה.
וואי.
אני חיתנתי אותם, לא הבאתי רב, אבל זה היה כל כך מרגש בשבילם, הם, אמא שלי בכתה, אבא שלי בכה, והם עמדו שם, והוא עם כיפה, והחופה, והחברים שלהם מחזיקים את החופה, וזה המשפחה שהייתה צריכה להוכיח שאנחנו יהודים.
ושמה, בארץ המוצא, מבחירה, עם הידיעה של כל המחירים, עם שם, נתנו לך שם יהודי, בוחרים להישאר עם הכל, החזיקו בזה. אז כאילו איזה ספק אפשר להטיל במי שבוחר להישאר עם הזהות היהודית, עם כל המחירים של זה.
זה משהו שהוא לא אנושי.
כן. אגב, אבל זה מעניין מה שאתה מספר על זה שבחרת בסוף, בסוף לעשות חופה להורים, וגם האמירה, אני כאילו, אתם לא תחליטו מי יהודי. יש כאן בעצם גם, אני שומע פה איזשהו סאבטקסט של, מדברים על הפרדת דת ממדינה, אז אני כאילו, מהסיפור שלך חשבתי, רגע, יש גם הפרדת יהדות מרבנות.
זה מעניין שאתה אומר את זה, כי בעצם הדת הפרידה אותי מהמדינה. זה מה שהיא עשתה.
זאת אומרת, החוויה אז גם לך לניכור לכל החברה הישראלית?
לא לחברה הישראלית, לממסד.
לממסד, אוקיי.
היה לי כמה רגעים בחיים שבהם הממסד עוד יותר הרחיק אותי ממנו. אני לא זר פה, אני מאוד מאוד שייך, אני מגדיר את השייכות שלי, את הבית הפנימי שלי, אני מגדיר מי אני, ואף אחד לא יגדיר אותי. ואם הילדים שלי היו צריכים להוכיח יהדות, אני לא יודע אם הייתי היום כבר, אומר להם, בואו נוכיח ביחד, איזה כיף.
לב, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
תפס אותי מאוד מה שהוא אמר, אני הרגשתי רחוק, אני לא קורא לזה הרבה, אני קורא לזה המדינה. אני חושב שזה באמת... רואה שאנחנו כאילו שוכרים להתייחס אליו, שלממסד הזה יש בסוף סמל של המדינה. והמדינה פה מדברת בשתי קולות, כמו שהוא אמר, אתם הבאתם אותנו לפה, אז מה עכשיו אתם רוצים? וזה משהו שהרמונס גם צריכים לבוא, לא רק לבוא בדרישה, כאילו, המדינה פה צריכה לקחת אחריות על המוסדות שתחתיה, בהיבט הזה, זה רק הערה שתפסה אותי שנקודה לדיון.
כן, וגם, אתה יודע, הסיפור של לב, כמו שהוא אמר, הוא בסוף נגמר טוב. כי הוא הצליח להוכיח, זה היה מאוד משפיל ומאוד מעליב, אבל הוא התחתן במדינת ישראל. אבל לא כל הסיפורים נגמרים טוב. אז אני שמחה לארח את מיכאלה לוין, שעלתה לישראל בגיל 10, יחד עם המשפחה. מיכאלה היא עורכת דין, היא סמנכ"לית המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, היא חברת ועדת עלייה וקליטה במועצת העיר, היא חברת שדולת הנשים, אישה רבת פועלים. כיף שאת איתנו היום, ברוכה הבאה.
תודה רבה.
מיכאלה, רגע לפני שאנחנו צוללים לסיפור הקשה, ספרי קצת על המשפחה שלך. איך נראו החיים שלכם בברית המועצות? איזה מין משפחה? הייתה אנטישמיות, הייתה יהדות, מה הייתה?
אז באמת אני גדלתי בסן פטרסבורג, נולדתי שם, וגדלתי במשפחה שהייתה מאוד מחוברת ליהדות שלה, כפי שאנחנו תפסנו אותה. זה אומר שאני ידעתי שאני יהודיה מגיל מאוד צעיר, זה אומר שההורים שלי השקיעו כדי להביא לי מורים פרטיים לעברית.
וואלה.
זה אומר שחגגנו חגים והייתה לנו קהילה. זה אומר שההורים שלי באמת עשו שמיניות באוויר כדי להשיג מצות בפסח. ובאמת מעניין שאת שואלת לגבי האנטישמיות, אני יכולה לחשוב על סיפור למשל, שאני זוכרת שהייתי בכיתה א', רק למדנו לקרוא, והמורה השאירה את היומן בכיתה. הייתי בטוחה שהיא שכחה אותו, לימים גיליתי שלא, שזאת הייתה הנחיה. פתוח. ואחד הילדים קפץ ליומן, והסתכל מה כתוב שם, ומה שהיה כתוב שם זה רשימת ילדים, וליד כל שם של ילד היה רשום אם הוא יהודי או רוסי. והילד התחיל להקריא את השמות. ואני ישבתי מבועטת.
סימנו יהודים כאילו?
כי שם משפחה שלי זה לוין, בלמד, שזה גם באלף בית הרוסי, זה באמצע איפשהו. והסתכלתי על ילד אחר, שידעתי שהוא יהודי, שם משפחה שלה היה שפקטרום, ואני זוכרת את זה עד היום. והילד היה עם דמעות בעיניים. ואמרתי, אני עושה מעשה. קפצתי מהשולחן, ילדה, כן, בת 6.5, קפצתי מהשולחן, וצעקתי המורה הבאה, המורה הבאה, והילד סגר את היומן.
וואו.
כדי שלא יגיעו לשם שלי.
לא יומן, לא יומן, באיזה דרכים. ואת עולה לישראל, למה החלטתם לעלות לישראל?
תשמעי, ההורים שלי רצו לעלות לישראל הרבה מאוד שנים. אמא שלי כבר משנות ה-70 רצתה לעלות לישראל, ולא נתנו להם, ועשו להם בעיות בעבודה, ובמפלגה הקומוניסטית, וכל מיני דברים כאלה. ובעצם בהזדמנות הראשונה, ברגע שנפתחו בעצם השערים, הם ניצלו את ההזדמנות, ועלינו לישראל בינואר 90, שזה היה ממש, עוד לא היה מטוס, עוד לא היה מטוסים ישירים, טסנו דרך בודפסט, אם אני זוכרת נכון, וזהו, והגעתי לישראל, כשהגעתי לישראל מאוד מאוד רציתי להיות ישראלית, להיות כמו כולם, להיפטר מהמפתה, אני אפילו זוכרת שבאיזשהו שלב התחלתי לספר לילדים האחרים בבית ספר, שאני פה מגיל 4, כדי באמת להקטין את הסיפור הזה שעליתי לארץ. וכל חיי בגדול ראיתי את עצמי ישראלית לכל דבר. התגייסתי לצבא, הייתי מדריכת נוער בצבא, טיפלתי בילדים משכונות מצוקה.
ואז את מגיעה להתחתן, שזה האירוע הכי חשוב בחיים שלנו, ומה קורה?
נכון, בעצם עד שלא רציתי להתחתן, ראיתי את עצמי כישראלית, אפילו אפשר להגיד ראיתי את עצמי כתל אביבית, אני גר בתל אביב המון שנים, לכל דבר ועניין, עד שבאמת הגעתי להתחתן, ואז הבנתי שאני לא יכולה להתחתן במדינת ישראל, במדינה שלי כאחד האדם. למה לא? כי אני צריכה להוכיח את יהדותי. עכשיו, חשוב לי מאוד לציין, שני ההורים שלי הוכרו כיהודים בעלייתנו ארצה. אוקיי? עשו בדיקות, היו מסמכים שמסרנו למשרד הפנים.
אז מה הבעיה? אז מה הבעיה להוכיח שוב?
אגב, כל המשפחה עלתה. זאת אומרת, לא השארנו
מאחורה.
משפחה מאחור. עלינו כמשפחה מורחבת, כל מי שהיה בחיים בעצם עלה לישראל.
זו טענה שהרבה פעמים אומרים לנו, אז מה הבעיה להוכיח שוב אם הוכחתם זה? אוקיי, אז את באת לעשות ברור, ומה קרה?
אוקיי, אז קודם כל, יש בעיה בזה, למה אני זאת שצריכה להוכיח? אם אתם חושבים שאני לא יהודיה, המדינה כבר הכירה בי כיהודיה, אוקיי? יש פה זרוע אחר של המדינה שבא ואומר, אנחנו חושבים שאת לא יהודיה. תוכיחו אתם, למה אני צריכה להוכיח? פה קודם כל הבעיה. דבר שני, באים אליי כעבור כמה, 20, 25 שנה, 30 שנה, ומבקשים להוכיח שוב, לצערי, אמא שלי נפטרה שנים רבות קודם לכן. גם סבתא שלי נפטרה. גם סבא שלי, אבא של אמא שלי, גם הוא נפטר. ולמרבה הצער, אגב, באמת, גם סבתא שלי וגם סבא שלי הם ניצולי שואה, שהרוסים הצילו אותם בעצם, זרקו אותם 148 קילומטר מסנט פטרסבורג, כי היהודים לא יכלו לגור בערים גדולות, כי סטלין קבע. אוקיי? והם באמת ניסו להביא ילדים. הם שני ילדים שנשארו לבד בגיל 18, התחתנו אחד עם השני, וניסו המון שנים והצליחו להביא ילדה אחת לעולם. וזאת אימא שלי, שנשאה על כתפיה את כל הדבר הזה, כל החיים שלה.
אז לא היה מי שיגיד.
ועכשיו באים אליי, ואומרים תוכיחי. עכשיו הבאתי, האמת שיש לי סבתא בחיים, אוקיי? היא בת 100. במאי. אבל היא הסבתא מהצד הלא נכון, אוקיי?
The wrong babushka.
והיא ממש, כאילו, באמת לא היו ספקות, בוא נגיד לגביה. היא מדברת יידיש שוטף, וכל הצד של אבא שלי שעדיין בחיים, ויבדל לחיים ארוכים, אבל זה לא היה מספיק, אוקיי? אז אמרו, אוקיי, אז תביא מסמכים, אבל המסמכים נמסרו למשרד הפנים, וכבר עבר המון זמן, ומשרד הפנים לא שומר את המסמכים, ותביא את אמא שלך לא בחיים, וסבתא שלך לא בחיים, ולכי תיסי לאוקראינה.
אז מה עשית? מה עשית?
באיזשהו שלב אמרתי, פאק איט. באמת, אמרתי, די. לא רוצים, לא צריך. עשיתי עדיין, עשינו טקס יהודי פרטי, והתחתנו עם כוח החברים, והמשפחה, ועם רב, ועם חופה, ועם הכל.
כי יהדות והרבנות זה לא...
נכון.
את יהודיה, ורבנות...
נכון, אני מבחינתי יהודיה, אתם מנסים כל הזמן רק להוכיח שאני לא. אחלה.
לא צריך.
לא צריך.
וסגרת הסיפור מאחורייך, וחשבת שזהו.
זהו, סגרתי את הסיפור מאחוריי, וחשבתי שזהו. עד שבעצם נולדה לימים הבת שלי.
שקוראים לה אלכס.
שקוראים לה אלכס. באמת. ואז פשוט ביקשתי ממשרד הפנים את תעודת הלידה שלה, כי היינו צריכים לנסוע לדרום אפריקה, והם דרשו את זה לקטינים, לא משנה. ופתאום אני קולטת שבתעודת הלידה של הבת שלי, בסעיף הלאום והדת, רשום בבדיקה. עכשיו, אני יושבת מול הפקידה במשרד הפנים, ואני אומרת לה, מה? בסעיף הלאום אצלי, בתעודת זהות, אגב, רשום יהודי, יהודיה, אוקיי?
כי הוכרת בזמן העלייה.
בוודאי. עכשיו, למה בסעיף הלאום של הבת שלי, והדת רשום בבדיקה?
וואו, אני בהלם.
הפקידה אומרת לי, לא היא צריכה ללכת לרבנות, תראי מה הם עושים לך עכשיו. עכשיו...
זאת אומרת, סימן השאלה שנוצר ברבנות.
מה עשית? מה עשית? אני מתה לשמוע. מה עשית? אחרי דבר כזה.
בקיצור, אני החלטתי עד הבת שלי, אוקיי? הלכתי והגשתי... ביחד עם עמותת עתים, שזאת עמותה מדהימה, בגץ נגד המדינה. זה לקח הרבה שנים, אבל בסופו של דבר נולד לעוד ילד בינתיים, ושנייה לפני שהבגץ הגיע לבגץ, הרימה לנו טלפון מפרקליטת המדינה, ואמרה, הכל בסדר, את יהודיה, ילדים שלך יהודים, הכל פיקס. אבל אז אמרתי לעצמי, אוקיי, הכל פיקס, אבל הבגץ לא הגיע לבגץ, אין תקדים. מה קורה עם זה שאנחנו 1.5 מיליון אנשים פה, כמעט 20% מהאוכלוסייה היהודית של מדינת ישראל, מה קורה איתם?
שכולם בבדיקה, בעצם.
בדיוק, כולם בסימן שאלה כל הזמן, ומי אמר שזה לא יקרה עוד 20 שנה לילדים שלנו? אז החלטתי לעשות מעשה, אמרו, אין לך מה לעשות עכשיו, הבגץ אין לך עילה, אז את צריכה להפיק אחר.
אז מה עשית?
אז יצאתי לתקשורת, יצאתי ועשיתי כתבה מאוד גדולה, באמת עם יאיר רייטינגר בערוץ 11.
אחרי הכרנו.
ואחרי הכתבה, אני זוכרת שהיינו בטיול משפחתי, וקיבלתי אס-אמס קטן, שאומר כל הכבוד לך על האומץ, ואנחנו צריכות לדבר, ואנחנו צריכות לעשות משהו, וזה היה ממך.
נכון.
והתחלתי לבכות שקיבלתי את האס-אמס הזה. והילדים שלי באו ושאלו אותי, למה את בוכה? ואמרתי, אני בוכה, כי אני כבר לא לבד.
והלוואי שזה באמת יהיה שינוי. הלוואי שהפודקאסט הזה, שאנשים יקשיבו לו, ושיהיה לזה שינוי בעולם. שאת התחלת, מיכאלה.
ואגב, באמת מהאס-אמס הזה, התגלגל כל הסיפור של הקמת הלובי.
נכון.
ובאמת הקמנו את הלובי, עבדנו חודשים, ואני שמחה מאוד שבאמת יש את הלובי שדואג ומקדם אינטרסים וצרכים של, של ישראל עם דוברי רוסית, ומקדם את הנושא המאוד חשוב הזה.
מיכאלה לוין, תודה רבה עלייך, על האומץ, על הכל. תודה שהיית איתנו.
תודה רבה.
הדבר שהכי תפס אותי זה מה שאמרה שהיא לא לבד. אז גם כל מי שמאזין לנו ומכיר את הסיפור הזה וחווה משהו כזה, אז אנחנו פה בשביל שהדברים האלה לא יחזרו. ולכל המאזינים האחרים שאף פעם לא חוו את הדבר הזה, ישראלים רגילים, יהודים רגילים, אז אני רוצה לפנות אליהם שאלה שנייה. תגידו, איך אתם יודעים שאתם יהודים? ותארו לעצמכם שהייתם צריכים עכשיו ללכת לסבתא רבא שלכם ולבדוק את כל זה.
אתה יודע שכשהתחלנו את המאבק הזה בכנסת, אז עשינו כזה קונץ, שלחנו לכל חברי הכנסת מכתב שהם צריכים להתייצב במשרד הפנים לבירור יהדות. ורוב חברי הכנסת התעלמו מזה כמובן, והיה איזה אחד, שניים, אני לא זוכרת מי, שממש הלך לנו בפחד כזה חזרה, מתי אני צריך להגיע ומה צריך להביא.
וואו.
כן, באמת, זה כנראה, זה היה אחד הדברים הגדולים. אבל כן, אם אני בטוחה שאם היינו עושים עכשיו בדיקות יהדות לכולם, אז היינו מגלים הרבה דברים מעניינים ולא מעניינים, כי בסוף כולנו יהודים ומספיק. באופן כללי, זה אבסורד הזה שבגץ היה צריך להתערב, כאילו היה צריך למצוא שם פשרה הלכתית, מכבדת, בהבנה שהאימא שלה כבר לא בחיים, ושיש כאן מורכבויות, והביזוי הוא כל כך כואב. אבל אתה יודע שברורי היהדות יש לא רק בנישואים, גם בקבורה.
כלומר, אתה בן משפחה שלך נפטר, ואתה רוצה כאילו לקבור אותו בקבורה יהודית עם טקס, להנציח, ו...
במקום הכי כואב ומורכב, פותחים עכשיו את היהדות של אנשים. אז איתנו יאנה נחט, מובילת קהילת הבוגרות והבוגרים של בית הספר מנדל למנהיגות חינוכית, ויאנה, יש לך סיפור מטלטל על ברור יהדות בקבורה. ספרי לנו, מה עברת?
אני שמחה שאת מציגה את זה כסיפור מטלטל, כי אני חושבת שהרבה אנשים לא מבינים עד כמה הרגע הזה הוא קריטי, ועד כמה המפגש עם מוסדות המדינה ברגעים האלה הוא פשוט מטלטל את הנפש. לפני כמה שנים סבתא שלי האהובה, סבתא ולנטינה, נפטרה, ורצינו לקבור אותה. מהלך נורא, דבר נורא נורא פשוט לרצות, וכשניסינו בעצם להסביר את כל הסדרי הקבורה, נאמר לנו שאף בית עלמין לא מוכן לקבור אותה, כי בתעודת הזהות שלה לא היה מסומן שהיא יהודיה.
וואו, איך זה קרה?
זה קרה כי באמת אין, לימים גילינו, זה נורא נורא מעניין, כשעלינו לארץ באמת לא היה תיעוד לזה שהיא יהודיה, והיא גם כאילו ידעה שהיא יהודיה מחצי אחד של המשפחה שהוסתר, אז ולא היו מסמכים, לא היו מסמכים כאן להוכיח את יהדותה כשעלינו לארץ, ולא חשבנו שזה משהו דרמטי. דרך אגב, גם לאבא שלי זה לא מסומן בתעודת הזהות, וכבר יש לנו הסכם מה התפקיד שלי ביום מן הימים. לימים גילינו שגם היה שם איזשהו סיפור שהסבתא רבתא שלי הייתה נאלצה להסתיר את יהדותה, ולכן היא הסתירה את זה שהיא הייתה יהודיה, אבל סבתא שלי חיה כל חייה כאישה יהודיה. וגם לא, האמת שגם לא הכנו את עצמנו לזה שצפויה להיות איזושהי בעיה. ופשוט מצאנו את עצמנו ברגע הכי הכי קשה בחיים של המשפחה שלנו. התקשרתי לכמה וכמה בתי עלמין באזור שלנו, ואף בית עלמין לא הסכים לקבור אותה. אף בית עלמין, זאת אומרת, ואני דברתי איתכם על, באמת, היו אין ספור ניסיונות, נאלצנו להלין את הגופה, זה בפני עצמו, זה כל כך מעוות, שבשם היהדות, לכאורה, אנחנו
מחללים גופה.
מחללים גופה. גם עכשיו אני מספרת את זה במבט לאחור, כן, באותם הרגעים, זה גם, יש גם את האבל, גם כל ה, זאת אומרת, העוצמות של הרגשות הן ברמה אחרת לגמרי.
מה עשיתם בסוף?
בסוף עשיתי שני דברים, התקשרתי לאיזושהי חברה של הבת של הרב שי פרון, היא בעצם מסייעת לאנשים ברגעי הקבורה בכל מיני היבטים, והיא הפנתה אותי לאיזשהו בית עלמין אזרחי בגבעת ברנר, ומה שנקרא בכסף שלי אני מלכה. תמורת סכום כסף נאה מאוד.
בסוף כסף.
כסף, הרבה מאוד כסף.
בבית עלמין יהודי.
זה היה פשוט מדהים, הוא גם אמר לי, אחרי אותו אדם ששוחחתי איתו אז, שמבחינתו כל טקס שאני רוצה לעשות שם, יהודי, פגני, תעשי מה שאת רוצה, שילמת כסף.
וואו.
כן, אז זה הסיפור שלי, שהוא כמובן הוא איזשהו סימפטום, אני לא היחידה שזה קרה לה, יש הרבה מאוד סיפורים דומים לשלי, ואף יותר חמורים.
יאנה, תודה שהיית איתנו, תודה ששיתפת אותנו בסיפור הכל כך קשה של סבתא שלך, אנחנו בדיוק בשביל זה כאן, כדי לעשות ושיפורים כאלה לא יחזרו.
תודה רבה על ההזדמנות.
וואו, זה מטלטל, אה? אנחנו עוד מעט נבין רגע בכלל מה...
אישה שנאלצה להסתיר את יהדותה, להחביא אותה, ואז היא לא מצליחה להוכיח, ואז מלינים את הגופה שלה, ולא נוצאים מקום, צריך לשלם כסף כדי לקבור אותה.
כן.
כן. סיפורים מאוד קשים, אבל בסוף גם צריך שנייה לשאול את השאלה. למה אתה חסול לברר יהדות? יש לזה היגיון, אתה יהודי או לא?
שאלה מעולה מרדכי. תראה, בגלל הסיפור ההיסטורי הייחודי של יהדות ברית המועצות, להרבה מאוד אין סיכוי להוכיח יהדות. אני אסביר. אם מגיע להתחתן ברבנות, עולה מצרפת, מארצות הברית, הבירור פשוט יחסית, כן? מתקשרים לרב כהן, שלום, אתה מכיר את משפחת לוי? מצוין, יופי, תתחתנו. אבל עולה מברית המועצות חי במשך 70 שנה לפני שהוא עלה לישראל, במדינה טוטליטרית שאסרה על חיים דתיים. אז אסור היה ללכת לבית כנסת, אסור לחגוג חגים, לעשות ברית מילה, חופה. יהדות בברית המועצות הייתה רק לאום, ולכן אין רב להתקשר אליו, אין קהילה לבדוק אם הסבתא הייתה יהודיה.
אין תיעוד קהילה, הבנתי.
איך נראה ברור יהדות נפוץ? מתחילים, ככה שמענו את זה מהמרואיינים שלנו. מזמינים את הסבתא או אמא לדבר ביידיש, אבל קודם כל יידיש לא שווה יהדות, אצלי בצ'רנוביץ כולם ידעו יידיש כי זה הייתה שפת המסחר, וגם לא לכולם יש בחיים, כמו שראינו אצל מיכאלה, יש אנשים שכבר לא בחיים. השלב הבא זה מבקשים רק מסמכים מקוריים, כי טוענים שכל העתק הוא זיוף, אבל עברנו את השואה, עברנו את האבקואציה, את הפינוי, הבריחה מהמלחמה, לרבים אין. במקומות אחרים ארכיונים שלמים נשרפו, אחרים סגורים או בלתי נגישים, עכשיו יש מלחמה בין אוקראינה לרוסיה, זה מקשה עוד יותר. שלב הבא, מבקשים לנסוע לצלם קברים. אני לא יודעת כמה מכם הייתם בבית הקברות של סבתא שלכם, אני הייתי בשער גורות בבית הקברות של סבתא שלי, בגדול בית הקברות צומח בתוך יער עד. אוקיי? בתי קברות ענקיים, מוזנחים, אף אחד לא מטפל בהם, ולך תמצא שם עכשיו מצבות. ולסיכום, מה שאומרים לך זה בעצם, תראה, אנחנו רוצים לעזור לך, לא הצלחת, אבל אין לך ברירה, לך תעשה בדיקת DNA, כן? זה תהליך משפיל, זה מרחיק מאוד מהיהדות, וצריך להגיד שכל הדבר הזה קורה ליהודים, לאלה שכתוב להם יהודי, לאלה שכבר הוכיחו שהם יהודים כשהם הגיעו לארץ. בשנות ה-90 עוד אולי היה אפשר להוכיח המבוגרים, היו בחיים, היו סיפורים של הסבתות על מסורות יהודיות בסתר, היום כבר אין. אז גם לעולה שנות ה-90 היום אין סיכוי להוכיח, כן? אבל גם לעולים חדשים. מגיעים עכשיו, יש כאן מעל 110 אלף עולים שהגיעו לכאן בשלוש שנים האחרונות מאז פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. הם לא מצליחים כי הסבים והסבתות שלהם זה בעצם אותה עלייה. וכל זה היה נכון לשישי לאוקטובר. אבל אחרי השואה, השנה הנוראית הזאת שעברנו, מה יגיד פרויד? סוגיות שהיו כואבות עבורנו, גם לפני המלחמה, תחשוב, עכשיו הן בלתי נסבלות, כאילו בלתי אפשר להיות במקום שמפקפקים בשייכות שלך, לעם שאתה מוכן להיכנס תחת האלונקה, בשבילו, בחזית ובעורף, יש חיילים שבבוץ עכשיו, ועוד רגע ירצו להתחתן, ויעשו להם פיקפוק יהדות. נורא. ובנוסף לכל זה, גם הייתה לא מעט אנטישמיות בברית המועצות. כאילו, לא היה טוב להיות יהודי. לא קיבלו יהודים לאוניברסיטאות, למקומות עבודה. זה היה די קשה. וזה עוד כאילו אחרי תקופת סטלין, שבתקופת סטלין היו ממש תיהורים של כל הצמרת של ההנהגה היהודית הקומוניסטית, היו פרעות כמו ליל המשוררים, אז לא רק שהיה קשה להיות יהודי, היו אפילו סיפורים של יהודים שהסתירו את היהדות שלהם כדי לשרוד, שמענו את זה עכשיו אצל יאנה, ואני מכירה עוד הרבה סיפורים של כאלה שרוצים לעלות לישראל, נמצאים שם, אפילו עובדים במוסדות יהודים, עובדים עם עולים, ולא יכולים להוכיח כי הסבתא רבה, פחדה לחיים שלה, ומחקה כל רקורד יהודי. והיום אין, אי אפשר להוכיח.
וואלה. אתה יודע, את הפחד הזה מאנטישמיות מזכיר את הסיפור עם משפחתי שלנו, שאבא שלי גדל כל הזמן בצילו. אז אני קראו אל שם סבא רבא שלי מרדכי. התחתן עם שרה, שמות מאוד יהודיים, אבל הילדים שלהם כבר קראו ולרי ורודולף. כי הם רצו להסתיר את הידות שלהם. רודולף היה עילוי פיזיקאי, ממש כאילו פיזיקאי גדול, אבל הוא לא התקבל לאוניברסיטה, כי היה נומרוס קלזוס, מכסה יהודית. זה היה ממש שבר עבורו, כאילו זה היה כל עולמו הפיזיקה, והוא התאבד.
וואו.
וזה שבר את סבתא שלי, סבתא שרה, כאילו לא אותו אדם מאז, וולרי ספג את כל זה, ואבא שלי כמובן ספג את כל זה. והבריחה מהסיפור היהודי, ואיך שהם ניסו להשתלב, ובאמת הם הסתירו את היהודית ברמה כזאת, שוולרי לא ידע מה זה יום כיפור, מה זה ברית מילה, שום דבר, כאילו. הבן שלו, אבא שלי, ויקטור, שהיום הוא ויקטור, אז הוא במקרה מצא תמונה כאילו של הקרוב משפחה שנרצח בשואה, ומשם התחיל את המסע שלו חזרה ליהדות, אבל ההסתרה הייתה כל כך קשה, כדי באמת להימנע מהדברים האלה. אז גם אם אתה מצליח להביא את המסמך האותנטי מהארכיון, יכול להיות שלא כתוב לך שם שאתה יהודי, כי הסתרת את זה.
ממש עכשיו, ברמת הארכיונים.
עכשיו, אתה בעלי פה, וכמו שאמרת, אנחנו אחרי השביל אוקטובר, אדם שבוחר עכשיו, את מדברת על, על מישהי שרוצה לעלות עכשיו, כן. אחרי שבלייב ראית בשידור חי, איזה מחיר זה להיות יהודי? כאילו, מי המשוגע שרוצה להיות יהודי עכשיו? אתה בכל מקום נרדף, אתה באוניברסיטה הכי, אייבי ליג בארצות הברית, אתה בשדה תעופה שם ברוסיה, כל מקום שאתה תסמן את עצמך, כאילו אתה נרדף. ואנשים שמוכנים במחיר הזה לעשות את זה, אתה מטיל עליהם ספק, זה פשוט
נורא.
לא יאמן. אנחנו שמחים לארח את דוקטור אלעד קפלן, מלכה נאמני תורה ועבודה, קולך, מרצה בפקולטה המשפטים באוניברסיטת בר אילן, תודה שאתה פה איתנו. תראה, אני למדתי בישיבה, וכזה לא היה לנו תמיד בגמרא בירוקרטיה, בדיקות DNA, מסמכים, ארכיונים סובייטיים, מה זה הדבר הזה שפתאום התחילו בירורי יהדות, מה עשו פעם, איך זה, מה כל האירוע הזה כאילו?
אז השאלה של מי הוא יהודי, זאת לא שאלה חדשה, כי אני לא התחילה במדינת ישראל, לא הרבנות המציאה את העיסוק בשאלה הזאת, ואני אפתיע אתכם, ידעו מי יהודי ויכלו לקבל אנשים ולהתחתן עוד לפני שהרבנות הייתה קיימת, בטח לפני שהרבנות התחילה לאמץ מאגרי מידע וחוקרי יהדות ואפילו בדיקות DNA. כלומר, אנחנו צריכים להתייחס לשאלה הזאת בתור שאלה יהודית היסטורית, ואולי התייחסות הכי משמעותית אפשר למצוא בשולחן ערוך. ספר הלכה החשוב ביותר. שנכתב על ידי רבי יוסף קארו, והוא נכתב לאחר גירוש, המשפחה של רבי יוסף קארו היו ממגורשי ספרד. וכל העולם היהודי היה במציאות גיאופוליטית מורכבת, אנשים עוברו ממקום למקום, ועלתה שאלה אם בן אדם עובר מקהילה אחת לקהילה אחרת, איך אנחנו יכולים לדעת שהוא יהודי, שהוא קשר, שהוא לא פסול חיתון, האם אפשר להתחתן. וכותב רבי יוסף קארו בשולחן ערוך, כל המשפחות בחזקת כשרות, ומותר לי שם מהם לכתחילה, כלומר מותר להתחתן איתם, אנחנו מקבלים את חזקת היהדות של אותן משפחות, ולא צריך להתחיל לערוך בדיקות, אבל אומר רבי יוסף קארו, יש לפעמים מצבים שאנחנו אולי כן צריכים לחשוד באנשים, אולי כן צריך לבדוק אותם, במי אנחנו צריכים לחשוד? ואומר רבי יוסף קארו בשולחן ערוך, כל החושד באחרים תמיד חוששים לו, שמה הוא פסול. שכל הפוסל במומו פוסל. מכירים את המשפט הזה? זה לקוח משם. דווקא אותם אנשים שמבקשים לפסול ולחקור אנשים האחרים, הם האנשים שאולי אנחנו צריכים להעלות ספק ביהדות שלהם. עכשיו, רבי יוסף קארו לא היה נאיבי, הוא ידע שאולי יש אנשים שהם עלולים להיות פסולי חיתון ובכל זאת מתחתנים, אבל הוא רצה ליצור מערכת של אמון כדי לשמור על הלכידות של העם היהודי. וחזקת היהדות, האומר יהודי אני נאמן, זה בעצם העיקרון ההלכתי, הוא מבוסס על הכלל הזה. אם נתחיל מערכת שכל אחד חושד באחר ובודק אותו ומחפש לפסול אותו, אנחנו בעצם מפוררים את העם היהודי.
אז תמיד היה את זה בישראל? תמיד היה את הבדיקות האלה?
שאלות על כשרות יוחסין תמיד היו. העיקרון הבסיסי, הכלל היה שאנחנו רוצים לקבל את חזקת היהדות של אנשים. יש מצבים שאולי לא נקבל את חזקת היהדות. אבל ככלל שבא אדם ואומר יהודי אני, והוא בא ממקום שאנחנו יודעים שרוב האנשים שמגיעים ממנו הם יהודים, אז אנחנו יכולים לקבל את היהדות. עכשיו תראו בנתונים של הרבנות עצמה. גם לפי הנתונים של הרבנות, רוב מוחלט של אנשים שעוברים בירור יהדות, מתגלים בסופו של דבר, לפי ההגדרה שלהם, כיהודים. אז זה תלוי איך אנחנו סופרים. הרבנות משאירה הרבה אנשים במצב של ספק. בעצם בלי להכריע. לא אומרת שהם לא יהודים. אבל הם גם לא מוכנים לתת להם את האישור שהם יהודים, זה בערך 15% מהאנשים שעוברים בירור יהדות כל שנה, וככה נוצר מצב בעייתי שיש הרבה אנשים שהם כאילו תלויים בין שמיים וארץ. יהודים, אבל לא יהודים,
אבל עדיין, 85% כן, זה במונחים הלכתיים, זה רוב
כאילו. מוחלט. ורגע, ואתה אומר
רק
שזה...
רק אחוזים בודדים אומרים שהם לא יהודים, וגם זה לפי ההגדרות המאוד נוקשות שהתפתחו בתוך הרבנות. עכשיו, שיש רוב מוחלט של אנשים שמגיעים למקום מסוים, זה מבסס את חזקת היהדות ההלכתית. לכאורה, לא היינו צריכים לברר יהדות לכתחילה.
אז נגיד אתה אומר שתמיד היו בדיקות, אבל עכשיו זה כבר נראה אחרת לגמרי. איפה היה השינוי ולמה?
כן, יש כמה נקודות מפתח בהיסטוריה של התחום. קודם כל, לאחר העלייה מברית המעצות, פתאום מתפתחת חשדנות בתוך הרבנות, בממסד הדתי, ואומרים אולי אותם אנשים שמגיעים לכאן הם לא באמת יהודים. עכשיו, חשוב כאן להבחין. אנחנו לא מדברים על אנשים שעלו כבני משפחה של יהודים. כי שיש להם אבא או סבא יהודי, ואז הם נרשמו כחסרי דת במרשם
הקבוצים. לא עליהם, אנחנו
מדברים על אנשים שעלו כיהודים, עם אמא יהודייה, הם רשומים כיהודים במרשם האוכלוסין, הזהות והשייכות שלהם זה שהם יהודים. אבל באים ורבנות אומרים אולי נעשה בדיקה נוספת, ואז נכתבים נעלה בירור יהדות, הם עוברים כמה וריאציות. יש עוד קפיצה בהחמרות בשנת 2008, שיוצא גיליון של שורת הדין, זה הכתב עת של הרבנות, ואז מתפרסמים שם כמה מאמרים שאומרים, הנה תראו איך אפשר לרמות את הרשויות, ותראו וואו. את תעשיית הזיופים, ואז נותנים שם כל מיני דוגמאות, שהן כמובן דוגמאות אנקדוטליות, ואומרים, אנחנו עכשיו צריכים ליצור מגמה של החמרה, להקים מערך של חוקרי יהדות, שיברר את היהדות של אותם אנשים שהם בעצם רשומים כיהודים, יש להם שייכות וזהות יהודית, ואנשים רבים, כמו ששמענו, מגיעים לרבנות, הם רוצים להתחתן כדת משה וישראל, זה מה שהם רוצים, הם יהודים. ואז הם מגלים שמטילים חשד ביהדות שלהם, וגם שהם מצליחים להוכיח יהדות בסוף התהליך, התהליך הזה הוא מרחיק ומנקר אותם מהזהות היהודית שלהם, לפעמים גם ממדינת ישראל.
מה מבחינתך הפתרון האידיאלי? אם אני עכשיו שואלת לך מה צריך לקרות בבירור היהדות, מה זה?
ההלכה היהודית נותנת לנו כבר את הפתרונות. לא צריך לחפש פתרונות חדשים. גם לפני הרבנות התחתנו, גם לפני שהיה בדיקות DNA מיטוכונדיאלי כדי לחפש גנום יהודי, ידעו להגיד מי הוא יהודי ומי לא. הבסיס ההלכתי של חזקת יהודי, כל המשפחות בחזקת כשרות, זאת צריכה להיות נקודת המוצא. עכשיו, אפשר לפעמים, במקרים חריגים, שיש באמת איזה ספק קונקרטי, לערוך איזושהי בדיקה נקודתית. לא צריך להיות מערך של חוקרי יהדות, שיושב בתוך הממסד הדתי, ובודק וחוקר את יהדותם של כל מי שבאים בשערי הרבנות, כדי להתחתן כדת משה וישראל.
אתה חושב שיש סיכוי שזה יקרה? אתה חושב שיש סיכוי שבירורי היהדות יבוטלו?
אני חושב שזה תלוי בנו. אני חושב שהממסד הדתי במדינת ישראל צריך לשקף את הציבור. ואנחנו צריכים לקחת אחריות על הזהות יהודית של המדינה. מה שעשו ברבנות זו רפורמה, זו אחת הרפורמות הגדולות ביותר בהלכה, שאנחנו יכולים להיות
שקטה, שאף אחד לא הכיר.
אקטיביזם שיפוטי.
תחת לפני השטח, זה אקטיביזם שיפוטי, אבל זה באמת תפיסה רפורמית, של אנחנו נשנה את ההלכה שהייתה מקובלת מדורי דורות, שהתבססה על השולחן ערוך, ויש פסיקות רבות סביב הסוגיה הזאת, שהתבססות על חזקת יהדות, ולהקים מערך שהוא בעצם מערך ביוקרטי,
טכנולוגי,
מאגרי מידע, בדיקות DNA, דברים שהם זרים למסגרת ההלכתית.
אז אנחנו נקבע.
ואם אנחנו הציבור ניקח את האחריות הזו בידיים שלנו, ונגיד אנחנו רוצים, בדיוק כמו רבי יוסף קארו בשולחן ערוך, לשמור על הלכידות של העם היהודי, לשמור על האחדות, וגם לשמור על המסורת ההלכתית היהודית, מדורי דורות, אז אנחנו יכולים לעשות את זה. זו הרבנות שאנחנו יכולים לדרוש.
אלעד, תודה רבה לך שהיית איתנו, ועל המילים האופטימיות האלה.
תודה רבה.
מה שתפס אותי מאוד במה שאלעד אמר, זה האג'נדה שעמדה מאחורי אותה פסיקה של הרב יוסף קארו, שולחן ערוך, תקופה מטלטלת גירוש ספרד, הרבה יהודים שהסתירו את יהדותם בדיוק כמו שאנחנו עשינו, פתאום יצאו לאור, והאג'נדה היא בעצם אנחנו רוצים ליצור אמון בין הקהילות, כדי לאפשר את האיחוד מחדש של העם, את קיבוץ הגלויות, ואני אומר, מזכיר לעצמי כל הזמן, מדינת ישראל הוקמה כדי להיות בית לעם היהודי ולקיבוץ גלויות, וכמה זה כואב שאנחנו באים ומתקבצים הנה, ואז בין הקהילות עצמם, בין האחים, לא מזהים אחד את השני.
מרמים חשדנות ובדיקות וחקירות. נורא.
זה כזה, האחים של יוסף לא מזהים אותו.
מרדכי, אנחנו מגיעים לסוף. לצערי היה מאוד מעניין. מה אתה חושב? מה הרצוי ומה המצוי מבחינתך בפתרון לנושא חקירות יהדות?
אז קודם כל, תפס אותי מאוד מלב ומחאלה. אנחנו צריכים קודם כל לבסס לעצמנו את הסיפור שלנו. להבין שאנחנו לא תלויים באישור של אף גורם חיצוני, זה אחד. רק אם נבוא מהמקום הזה, שאנחנו לא יהודים סוג ב', אנחנו יהודים סוג א', אז אנחנו נוכל לשנות. והדבר השני, שגם תפס אותי מאוד, זה מה שאלעד אמר, שזה בידיים שלנו. הוא שאל אותו מה האידיאל, ומה זה פשוט תלוי בנו. וזה נראה לי גם הכי ציונית. יש שממה, צריך להפריח אותה. וזה שלנו. פשוט צריכים לקחת אחריות, להבין, יש כאן מנגנונים, יש פה ממסד. ואנחנו רוצים שפשוט זה ייצג אותנו, ולקחת אחריות.
הפודקאסט הזה הוא תחילת לקחת אחריות. אנחנו מביאים את הקול שלנו, ובאופן כללי, אתה יודע, אני חושבת שיש פה פספוס אדיר מצד הרבנות. כי שרדנו בדרך נס, הצלחנו לחזור לכאן אחרי 70 שנות דיכוי דתי, להתאחד חזרה עם הסיפור היהודי שלנו, סיפור שמעולם לא זנחנו, אבל הוא שמר עלינו, ואנחנו שמרנו עליו כמה שיכולנו, אבל במקום לראות בזה נס, לקרב כמה שאפשר את יהדות ברית המועצות, הרבנות רק מרחיקה ומכתבת אותנו, וזה שברון לב, וחייבים לבטל את הבירורים המשפילים, המעליבים, המרחקים האלה. קודם כל זה פשוט גורם לפחות ופחות אנשים להתחתן ברבנות, גם אצל ברית המועצות, אבל לא רק. ואני חושבת שהדבר שחייב לקרות כצעד ראשון, זה קודם כל הכרה מצד הרבנות, שיש כאן בעיה, וחשיבה משותפת איתנו, עם הציבור של דוברי הרוסית בישראל, על דרכים הלכתיות נכונות לפתור אותה. וזה מה שאני מאחלת לנו.
ויש אופטימיות, כי היה בזמנו גם ספק נגד עליית אתיופיה. היו עושים להם גיור לחומרה. 2018, בא הרבנות אמרה זהו, מפסיקים עם זה. אפשר לשנות.
היה מעניין. יש לנו עוד הרבה דברים לפנינו. אנחנו נדבר על גיור, על נישואים, על קבורה. נפתח הרבה מאוד תיבות פנדורה שמעטים מכירים. נביא הרבה סיפורים מעניינים. נדבר הרבה על הלכה. מרדכי פה. הבאנו לך...
הרב של הלובי.
הרב הלובי. אז תודה שהייתם איתנו בפרק הראשון של יותר יהודי ממך. תודה רבה לך מרדכי.
תודה אלכס.
ותודה רבה לצוות של 103 FM שמלווה אותנו.
ולכל המאזינים שעכשיו צריכים לשאול את עצמם איך אנחנו יודעים שאנחנו יהודים.
ונתראה בפרק הבא.
יופ.
יותר יהודי ממך. בהגשת אלכס ריף ומרדכי אסקין. פודקאסטים של 103 FM.